לנושא בעניין הפרשה ולנסות להבין כמה דברים בנושא הביטוי הזה של שנקרא לך לך. כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, אנחנו בעצם מדברים על עצמנו. כן? התורה לא באה לספר לנו סיפורים, אגדות, דברים שקרו באיזה זמן מיוחד, בתקופה מסוימת, אלא בתוך המנגנון הזה שנקרא היסטוריה של התורה, יש לנו את המרקם העתידי והגנוז שעתיד להתגלות במשך כל ההיסטוריה בעם ישראל. אז זה אמרו חז"ל באופן, בביטוי מעשה אבות סימן לבנים, והיינו שמה שגנוז בכוח של האב, כן, הולך בו מופיע תוך כדי התהוות הבן. ותוך כדי שהבן מופיע ומתפתח, בעצם הגילוי הפנימי של האבא מופיע דרך הבן. כך אומר הרמב"ן בכלל שהוא קבע. זאת אומרת שאנחנו מגדירים כאן את מהות עם ישראל. זה העניין של פרשת לך לך.
להגדיר... הרמב"ן קבע שמעשה אבות סימן לבנים?
כן, זה כלל של הרמב"ן. מעשה אבות סימן לבנים, רמב"ן בבראשית. כן, תחילת בראשית, אומר הרמב"ן על התורה בראשית י"ב, מעשה אבות סימן לבנים. כן. זה הכלל שהרמב"ן קבע. עכשיו, כמו שיש מעבר של גנים בין האבא לבן, כן? גן זה ראשי תיבות גוף ונשמה. כשהגנים עוברים זה בעצם ביטוי שלם של מה שהיה בכוח והולך להופיע בפועל. מה שהיה בפוטנציאל זה הולך ומתגשם ומתממש ותופס צורה. כן? קורם אור וגידים, כל הכוח המהותי, ההיולי, הופך ונהיה לבעצם חיים שלמים, כן? מרקם חיים. זה היה גנוז אצל אברהם אבינו, כל זה הולך ומתפתח בעם ישראל לאורך ההיסטוריה. זה הכוח שבעצם מהאבא עובר לבן. זו ירושה. זה לא ירושה שהיא רק ירושה כספית או ירושה אינטלקטואלית, זו ירושה חינוכית וירושה שהיא מהותית. כל האבא עובר לתוך הבן. מהפנימיות של האבות אל תוך הבנים. זה עובר, הייתי אומר אפילו, מעבר לביטוי, למילים, למה שתגיד לבן. לא חשוב. זאת אומרת, המעשה שלך, וזה מה שצריך להבין, מעשה אבות סימן לבנים, תשימו לב, לא מה שהאבות אמרו לבנים לעשות, אלא מעשיהם של האבות, וזה חינוך, צריך להבין את זה, זה דבר נפלא. לא מדבר על מה שאני אומר לבן שלי לעשות, זה לא החינוך, אלא מה שאני עושה, מעשה אבות, זה הסימן לבנים. אתה תגיד מה שאתה רוצה בחיים שלך, הם יעשו מה שאתה, מה שאתה עושה, לא מה שאתה אומר. כן, מה שאתה חי, ההוויה שלך, איך אתה חי, השמחה שלך, ההווי שלך, כל זה עובר לבנים. עכשיו הירושה היא לא עוברת מיד. הירושה לוקח לזמן להעביר. הירושה היא מתרקמת, היא נבנית תוך כדי התקדמות ההיסטוריה, תוך כדי הלך לך הזה. הלך לך זה בעצם התהבות, זה לא דבר שקורה מיידי. הלך לך הוא ארוך, אבל היא נמצאת, היא נמצאת כאן בכוח. הפוטנציאל שלה, אני מאמין בזה, צריך להאמין שהכוח נמצא גנוז בתוך הבנים, שהכוח עבר, שהאנרגיה עברה. אסור להתייאש ולחשוב שהדור הבא שכח ועזב את הכל, אין דבר כזה. זה נמצא בפנים. רק צריך לתת לזה זמן להתפתח, זמן לגדול, זמן לצמוח. וככל שאתה מתערב בזה, זה פחות צומח. ככל שאתה נותן לזה לצמוח, זה צומח. צריך לתת לבן לשאוף, לבחור בחייו הוא. וזה עתיד להתגלות. זאת אומרת שהפוטנציאל של אברהם אבינו תמון בנו, תמון בישראל, בעומק נשמתנו. וזה לא של אברהם, כי זה לא האיש שבעצם הביא את הדברים איתו מאיזשהו מקום. הוא בעצם קיבל את זה, הוא המעבר הזה. הוא בעצם גילוי שמיים וארץ. אלה תולדות השמיים והארץ. התולדות זה באברהם, בהיברעם, אומר בעל הטורים. זאת אומרת, דרך כוחו, דרך צינורו של אותו אדם שנקרא אברהם. אז לא להתאפס לדפוס הזה שאברהם זה גוף. אברהם זו אנרגיה. אברהם זה ביטוי רוחני של מעבר של כוחות שעוברים מהאבא אל תוך הבנים, מהנקודה השורשית שהיא התא הראשוני אל תוך הבנים. כן, אברהם זה בגמטריה כמה? 248. זאת אומרת, זה רמח, איברים. כל האיברים שלנו זה בתוך האברהם. אברהם זה כמו נשמה שבתוכה יש 248 איברים גם כן, רוחניים, שדרך הרוחניות הזאת שנקראת אברהם היא כמו נשמה, אנחנו דרך הגוף שלנו, ישראל, מעבירים, מגלים את כל הפוטנציאל הזה שהיה גנוז אצל אברהם אבינו. כן? זאת אומרת שהאופי שלו, המידות שלו, הכל טבוע בנו, ממש בעומק נשמתנו. הרב קוק מסביר בעולת ראייה שמסירות הנפש שהייתה לאברהם אבינו בזמן העקדה נקבעה בעם ישראל לדורותיו. למשל, כן, מה שהיה בעקדת יצחק נקבע ישראל לדורותיו, לכל ישראל לדורותיו. זאת אומרת שקיבלנו בפשטות כוח של מסירות נפש לכל אורך ההיסטוריה. איפה שלא תראו יהודי, יש בכוחו מסירות נפש. מאיפה? ממה שהוא קיבל בכוח הזה של הגנים שאברהם העביר בו בזכות עקדת יצחק. זאת אומרת שאברהם לא מקריב רק את הבן שלו, לפי מה שאני אומר כאן, אלא הוא מקריב בעצם את כל כלל ישראל, את כל ההיסטוריה, את כל הבניין. אז אנחנו מחויבים ללמוד את התורה בפן היותר עליון שלה, בפן היותר פנימי שלה, ולא להצטמצם ללימוד שהוא לימוד פשט, שבעצם מרחיק אותנו מהדבר המהותי הזה. צריך להבין את כל האנרגיה שעוברת דרך ההקרבה הזאת למשל. כן? דוגמה אחרת, ועצך לגוי גדול. ועצך לגוי גדול הוא הבטחה, אבל זה קיום. זה קיום שנעשה, זה קיום שהוא גם כן אלוקי בשביל אברהם, שורש, תא, אבל שחייב להתפתח בתוך ישראל גוף. כל מה שהובטח לאברהם מתקיים בנו. ועצך לגוי גדול שלו זה אנחנו. זה הגוי הגדול. זאת אומרת, כל האידיאליזם שלו הוא מקריב בעקדת יצחק, וכל ההבטחות שהוא קיבל הוא גם כן מגלה דרכנו בהיסטוריה של עם ישראל לדורותיו. וזה נקרא מסירות נפש שלנו בכלל. הדברים הם כל כך חשובים, כן, שלא רציתי להתאפס לשיעור שמצמצם אותנו רק למדרגה אחת, אלא להסביר באופן כמה שיותר רחב בזמן שניתן לנו, כן, את העניין הזה. אותו דבר בעניין האמונה. כן, אברהם מוגדר בפרשתנו כמאמין. כן, תורה אומרת ויאמן בשם ויחשביה לא צדקה. אברהם המאמין והאמין בשם. מה זה והאמין בשם? כן, בראשית תדבר, והאמין בשם זאת אומרת שיש עכשיו מעבר אלוקי לרקו. שמעתי כמה פירושים על והאמין בשם, ניתנו כמה שיעורים, כן, במובן המאוד מצומצם ומתורגם מלשונות זרים, כן, מלשון עבודה זרה, כן, מלועזית. כן, אנחנו תמיד מתרגמים, אני מאמין, כן, כמו האלילים, כן? אני מאמין במשהו. אני לא יודע, אבל אני מאמין שמשהו יכול להיות, כן? וביחד למדנו לתרגם ולהסביר שהאמונה זה מעבר, זה דבר שאני חי, ואני מתאמן, זה עובר דרכי. אני יותר חי אחרי האמונה מאשר לפני האמונה. האמונה זורמת דרכי, היא בעצם מחברת את הפוטנציאל עם הביטוי. כן? אמונה, שורש, אמן, אומן. אומן זה אמן, 91 בגמטריה. 91 זה שם השם, י' כ' ו' כ' 26, זה הפוטנציאל, ושם הדנות, 65. ביחד זה 91. כל השם שאנחנו רואים ואומרים זה אמת, זה אמונה. ברגע שהשם הזה מופיע, אני מאמת את האלוקות הזאת, היא עוברת דרכי, ודרך אני, דרך החיים שלי, אני מהווה את הווייתו. הוא מתהווה בי, דרכי. זה נקרא אמונה. כשאומרים לאברהם אבינו והיאמין בשם, זה חידוש גדול. כי עד כאן בעצם הוא האמין בעצמו. שזה הטבע הבסיסי של האדם, להאמין בעצמו. חייב האדם להאמין בעצמו. אדם שלא מאמין בעצמו הוא מת. עצם העובדה שאני חי ואני מדבר איתכם, אני מאמין בעצמי, כי אני מאמת את עצמי. החידוש הוא להאמין בשם. הפך ממה שאנחנו חושבים, כן? אנחנו לא, אני מאמין בשם, בעצמי, טוב, אולי... זה לא נכון, זה הפוך. להאמין בשם זה חידוש. שדבר כל כך עליון, כל כך פנימי, עובר דרכי, ומחיה אותי, ומתהווה בי ודרכי, זה החידוש. לכן אנחנו גם עם של מאמינים. בגלל אותו והאמין בשם של אברהם, אבינו שכתוב בפרשתנו. מעשה אבות סימן לבנים גם בזה. אברהם מאמין, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. זהו, קיבלנו את זה עלינו. יש שאלה שנשאלת. אנחנו מכירים יהודים שלכאורה לא מאמינים. כן? אנחנו חושבים ואומרים, הנה, זה לא מאמין. הוא אומר אפילו על עצמו, אני לא מאמין. כן? משל למה הדבר דומה? לאומן מומחה. שמעיד, מסתכל על יד קטן ואומר לו, זה גאון במוזיקה. כן? אז ההורים אומרים לו, אבל כבודו, עם כל הכבוד, הוא ילד. כן, אומר לו, כן, אבל אני מומחה. אני רואה לפי הקול שלו, לא לפי איך שהוא שר, לא שמעתי אותו אפילו שר. תתפלאו. כן, שמעתי פעם אחד מומחה, ישבתי במסיבה, בחתונה, ישב לידי מומחה לשיר. כן? לכל, לפיתוח כל. הוא אמר, אתה רואה את הילד הזה? אין בשולחן, מדבר. הוא אומר, זה זמר. אמרתי לו, למה? איך אתה יודע? הוא אומר לי, איך שהוא שם את הקול שלו, איך שהוא, כן? מכין את הקול שלו למעברים בין דיבור לדיבור, בין שתיקה לדיבור, הוא זמר. מה הוא יעשה עם זה? זה בעיה שלו עכשיו. אבל הוא זמר, הוא יכול להיות זמר גדול. זאת אומרת, המומחה יכול לראות את הפוטנציאל בתוך הילד לפני שהילד מגלה את הדבר בחוץ. אותו דבר. האומן יכול לראות את הדברים שהם עדיין ביכולת. אבל אם האדם עצלן, תמיד זה יישאר כפוטנציאל אצלו ולעולם לא יצא החוצה. זו בעיה של האדם. אותו דבר אצל המאמין. המאמין יש לו את הכוח האלוקי בתוכו. חיי עולם נטע בתוכם, הקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו כאן הוא מאמין. לא שואלים אותו אפילו, זאת הבעיה. כן? בגלל שכבר יש את החידוש הזה אצל אברהם, כולנו מאמינים, בני מאמינים. אין לנו אפשרות אחרת שלא להאמין. אז מה כן אפשרות זה? לא לגלות את האמונה, לא לחיות לפי האמונה הזאת. זאת אומרת, אני קצת סוצר את דרכי הפנימית, זה מה שזה אומר בעצם. אני חי הפך ממה שאני. זה האפשרות היחידה שיש לך לעשות בחיים. או שאתה חי לפי הפנימיות הזאת, הזהות, המהות הפנימית הזאת, ואתה מאמין, ואתה מחיה את האמונה הזאת, ואתה מתאמן, ואתה אומן ואומן, או שאתה בעצם מען לפתח, כן? ממען. הפך מאומן, נמנע, כן? מן א' נ', שזה שלילה של האומן שהוא בעצם א' מ' נ', זה הפך. כן? או שאתה מגלה, או שאתה נמנע מלגלות. זה מה שיש לנו לעשות. או זה או זה. אבל הכישרון נמצא אצלנו. קיבלנו את הכישרון הזה בזכות אותו כוח של אברהם. דרך אגב, אם אין את הכישרון הזה, לא יועילו כל השיעורים. אם אתם באים לשיעורים כאן, זה לא בשביל לשמוע עוד חידוש תורה. אולי אתם לא יודעים את זה אפילו, אבל אתם מתכוננים להיות נביאים. השיעורים, כל שיעור שאתם הולכים אליו, לא חשוב איזה, זה פשוט כדי להיות נביא בסופו של דבר. אנחנו הולכים לקראת נבואה. אז מי שלומד יותר יהיה יותר מהר נביא. אבל אנחנו הולכים לנבואה. הנבואה הולכת להתחדש בעם ישראל בזמנים קרובים מאוד. אתן לכם רק חידוש קטן שקיבלתי אתמול בפקס, שזה גם בדקתי אם הדברים הובררו לחלוטין לפני שאני אומר לכם אותם. הרב כדורי, זכר לטוב, אומר שהוא דיבר עם מלך המשיח, פגש אותו ותאר אותו. הוא אומר שזה אדם שהרבה אנשים מכירים, שמכיר הרבה אנשים, ואנשים התפעלו והתפלאו לראות שזה היה הוא. הוא עדיין לא יודע שזה הוא, והוא עומד לגלות את הדבר הזה בקרוב, כן? זאת אומרת שהדברים הם מאוד מאוד פנימיים, שייכים לנו. זאת אומרת שאנחנו הולכים לזמנים שהנבואה הולכת ויוצאת החוצה. מי שילמד יותר, מי שיעמיק יותר בלימודו, כי שורש העניין כאן זה להעמיק בלימוד, אז הוא בעצם הולך להביא יותר מהר את האור האלוהי הזה לאדמה, לעולם הזה. זה לשון נביא, כן? נביא זה בוא נביא. בוא נביא את האור האלוקי לכאן. זה נקרא נביא. אם לא היה כישרון הזה, חבל על הזמן. אין לכם מה לעשות פה בכלל. אין לנו מה לעשות כאן. לא לומדים להיות נביא אם אין לנו את הכישרון המהותי של נבואה. אי אפשר ללמוד משהו שאין בנו. אחד שאין לו כישרון לציור, חבל על הזמן שלו. הוא לא יכול לבוא ללמוד לצייר. לא לומדים לצייר. אתה צייר מלידה. אתה זמר מלידה, קיבלת את התכונה הזאת, אתה פשוט רק מפתח את זה דרך המורים. המורים לא מלמדים אותך כלום, רק עוזרים לך לפתח את מה שיש בך. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עם הילדים שלנו. לא ללמד אותם שום דבר, הם יודעים הכל, אלא לפתח את מה שהם כבר קיבלו בטבע. אז זה עובר דרך לימוד. אנחנו קוראים לזה לימוד. אבל אני עכשיו לא מחדש לכם כלום, תדעו לכם. כל מה שאנחנו לומדים, אתם כבר למדתם. במודעות אחרת, במציאות אחרת. הגמרא אומרת בתוך הבטן של האמא. כל אחד בתוך הבטן של האמא שלו כבר למד הכל. אז מה אנחנו עושים כאן? פשוט ממגנטים את אותו לימוד שכבר נמצא בתוך אחר ומוצאים אותו החוצה. על ידי מילים שדומות למה שקיבלתם כבר, אני עכשיו ממגנט את פנימיותכם, ואתם מוציאים החוצה את מה שכבר נמצא אצלכם בתוכם, בכוח. רק שזה עכשיו יוצא לפועל ופתאום אתה מגלה דברים, אתה חי דברים שהיו בתוכך ולא ידעת שהם היו בתוכך. והנשים מרגישות את הדברים הרבה יותר חזק, כי אצלם המעבר בין פנים לחוץ הוא הרבה יותר מהיר. זה לא עובר תמיד דרך השכל כמו שאצל הגבר, שאם זה לא עובר אצל שכלו הוא לא מביא את הדבר, זה לא מקבל. של האישה זה הרבה יותר פשוט, היא מאמינה באופן טבעי יותר. לכן היא יותר אמיתית ויותר זהותית ויותר קרובה למהות, תמיד. האדם חושב שאם הוא לא אוכל ברעיון, אז הרעיון הזה הוא לא נכון. אז השכל של האדם יכול או לגדל אותו או להרוג אותו. השכל יכול להרוג אדם. יש הרבה אנשים שהם מתו עקב שכל מיותר. האמונה הזאת שיש לנו היא תכונה של דבקות בשם. זאת אומרת, אנחנו מוכשרים לזה במהותנו, בפנימיותנו אנחנו מוכשרים לעניין הזה של האמונה. אבל אפשר שהאמונה הזאת תתגלה. עכשיו, אפשר שלא. כל אחד יחליט אם להוציא את זה החוצה או להשאיר את זה בפנים. הדברים באים תמיד מפנימיות העולמות אל חיצוניות העולמות. לעולם שום דבר לא בא מבחוץ וכולך פנימה. אין דבר כזה. תמיד הכל בא מבפנים ומתגלה לחוץ. זה נקרא אמונה. פנים שמתגלה לחוץ. נקודה פנימית, אלוקית, פנימית, נשמתית, שיוצאת החוצה לביטוי של חיים. בין כה וכה, סוף כל סוף הדברים יתגלו. נרצה או לא נרצה, זה כבר לא שואלים אותנו. אז מה שואלים אותנו? אתה רק כך, פשוט אתה פרטי, רוצה להיות חלק מהתהליך הזה או לא? לא, זה מה ששואלים אותנו. זה לא מעניין כל כך. אבל אם אתה רוצה לקחת חלק בתהליך הזה, אתה משתתף בו. אם לא, אתה נמצא בחוץ. יש לזה שם, קוראים לזה סגולה. כל מה שעכשיו הסברתי לכם, קוראים לזה סגולה. זה הביטוי של המילה סגולה. סגולה. עם סגולה זה עם שקיבל הכל, יש לו את התוכנה המיוחדת הזאת שנקרא מאמין, עם כל הפוטנציאל של כל מה שקיבל אברהם אבינו. ואז כדי להופיע, כדי לגלות את זה, אז מופיע המושג בחירה חופשית. זאת הבחירה החופשית שלך, לגלות או לא לגלות. כן? לאברהם אבינו אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית. לאברהם אבינו לא הייתה בחירה חופשית. אני אתן לכם עובדה. כשאנחנו אומרים בבוקר, בתפילה, אתה השם אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם, ואחר כך זה שבחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם, אחרי זה ומצאת את לבבו נאמן לפניך. זאת אומרת, לא חיכית שלבבו יהיה נאמן לפניך כדי לבחור באברהם. אצל נוח זה הפוך, ונוח קודם כל מצא חן בעיני השם, ואז אותך ראיתי בכל הדור הזה כצדיק. אז אני בוחר בך בגלל מעשיך נוח. אברהם לא כתוב שום דבר. אברהם לא בוחרים בו בגלל מה שהוא עשה, אלא פשוט בוחרים בו. הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם. זו בחירה אלוהית ממעלה למטה, זה האדם המתאים. נכון ששמתי בפנים את כל הפוטנציאל שמיוחד לזה, אבל הוא עוד לא עשה את זה. אתה אלוהים אשר בחרת באברהם. כן? זה הכוח. זאת אומרת, אי אפשר למחוק, כן? את האברהם שיש בתוכו. ואנחנו לא יכולים למחוק באותה מידה את ה... ישראליות שיש בתוכן, שהיא בעצם כל הכוח של האברהמיות הזאת. אפילו אם יתנהג להפך, לא יכול למחוק את זה. הוא פשוט רק יעקב את הגילוי לחוץ. מה שאני אומר לכם זה דברים מאוד חשובים. זאת אומרת שלעולם אתם לא יכולים לבטל את מה שאני אומר לכם עכשיו. אי אפשר לבטל, זה טבוע בכם בכוח. לא יעזור לכם שום דבר. אתם רק יכולים על ידי בחירתכם החופשית כן לגלות או לא לגלות. אבל זה טבוע, זה לפנים. אז זה נאמר, כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כן? מה זאת אומרת? כל אחד יש לו בעצם, לעניות דעתי, אחד מהפירושים שאפשר לומר, זה שכל אחד מאיתנו יש לו חלק לעולם הבא כי יש לנו נשמה. אז החלק הנשמתי שהוא מעולם הבא, נשמע לצורכנו. אז יש לנו חלק לכל אחד מעולם הבא, מהמהות הזאת. כי נשמה זה עולם הבא. זאת אומרת שהנשמה, כן, בנויה עם נתון בסיסי של שבט פלוני, ספירה פלוני, לא חשוב מאיזה מקום אנחנו נמצאים בו, אבל היא כבר מצד בתוכנו, בפנים, פנימיותנו, ואין לנו אפשרות לשנות שום דבר. רק לגלות עוד פעם, או לא לגלות. אי אפשר לשנות את הנשמה הזו, אין בה שינוי, היא חלק אלוהה ממעל ממש, באלוקות אין שינוי, אין תמורה, אין שניות, יש אחדות, נפש ישראל אחת היא, אומר הרמב״ם, בתחילת שמונה פרקים. זאת אומרת שאי אפשר לשנות שום דבר בזהות הפנימית הזו. השאלה היא, אם אתה עושה, מה אתה עושה עם הנשמה הזו? מה אתה פועל? האם אתה פועל כדי לגלות? האם אתה מאפשר לעצמך לזרום עם הזרם הזה, או שאתה הולך נגד הזרם? האם אתה לך לך? או לך לך? האם אתה בורח מהעבודה הזו, או אם אתה מהווה, עושה, פועל כדי שהדבר הפנימי הזה, כל כך סגולי, היסוד הישראלי הזה שיש בך בפנים, יצא החוצה. האם אתה הולך עד אתה, לך, לך? האם אתה מגיע בלכתך ללכה? זאת אומרת, למי שאתה באמת, או שאתה פשוט בורח מזה? בעצם אנחנו רק או מפריעים או מאפשרים גילוי, זהו. או שאתה מפריע או שאתה לא מפריע. אנחנו מבקשים, זה לימוד, לא להפריע. תתן להקדוש ברוך הוא, תן לכוח הפנימי הזה לצאת ולהתגלות. אל תפריע לו, פשוט אל תפריע לו. כל מה שאנחנו קוראים עבירות, זה פשוט רק הפרעות לגילוי הפנימי הזה. זה נקרא עבירות. אז כמה שאתה מרבה בעבירות, כמה שבעצם אתה מונע מהכוח הפנימי הזה מלהתגלות כלפי חוץ. אתה פשוט חוסם לו את הדרך כל הזמן, שם לו מקלות בגלגלים, ואז הוא רוצה לעבור מפה, לא יכול, רוצה לצאת משם, כי הוא שואף לצאת. טבעו זה לצאת ולהתגלות. אתה פשוט מונע ממנו. אז מבקשים ממך, אל תפריע. זה נקרא תורה ומצוות. אז אנחנו יודעים שיש מושג כזה שלכלל ישראל אין בחירה. מקודם אמרתי לכם לפני כמה דקות שלפרטים שבינינו יש בחירה. אני יכול לבחור אם לגלות כן או לא את הזהות הפנימית הזאת. אבל בכלל ישראל אין בחירה, כי כלל ישראל זה נשמה אלוקית. אין שם עניין של בחירה או לא. אין בחירה בכלל ישראל. אין מדובר ברובן או שמעון, באנשים פרטיים. אלא בכוח כל כך עליון, כל כך פנימי, כל כך נשמתי, כל כך אלוהי, שאין בו בכלל בחירה, אין עניין של בחירה שם. כן? זה נקרא נשמת האומה, כלל ישראל. הכישרון הפנימי היסודי שלנו, זה הביטוי הזה של כלל ישראל. היום אחרי התורים למדנו בשיעור, כן? שלאפוקה, כל אומות העולם שאצלם הכלל זה אוסף של כל הפרטים וחיבור של כל הפרטים אל תוך כלל גדול כדי שהכלל הגדול ישמש את הפרטים, כי זה בעצם כל אומה ואומה, הם בנויים בצורה כזאת, אנחנו משקיעים באומה הזאת, אבל האומה הזאת מחזירה לכל פרט בעצם מה שהפרט השקיע בתוך האומה, רק ש...
או שנותן לדרך, תוזרת.
אז הוא מחזיר לי בעצם, האינטרס הבסיסי זה האדם עצמו. הפך לעם ישראל. עם ישראל, במציאות הכללית, זה לא אוסף של הפרטים, אלא זה הרבה מעבר לכך, זה אלוקי. ושם יש כוח עליון שאתה בכלל לא יכול אפילו כן, להכניס לתוך מסגרת. אתה לא יכול אפילו למקד אותו בצורה כל כך אנושית, שכלית, רציונלית. אין דבר כזה. זו נשמה אלוקית עצומה. אז אין ביטול. אין ביטול למהות. זה לא נתון לבחירה. אתה לא יכול לבטל מהות. אין דבר כזה. אתה בחרתנו מכל העמים, רצית בנו, קרבתנו את תורתך. לא שואלים אותך בשום הפסוקים האלה שום דבר. כן? לא שאלתי אותך בכלל, אתה רוצה, לא רוצה. אתה בחרת אותנו מכל העמים. כי בך חשק השם אלוהיך, מכל האומות אשר על פני האדמה. מה זה חשק? אתם יכולים להסביר חשק? אי אפשר להסביר חשק. חשק זה חשק בא לי. ככה זה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כי ככה. אשרי העם שככה לי. זה ככה. אי אפשר להסביר את זה. זאת אומרת, זו בחירה אלוקית. מי שמנסה להסביר את זה, מיד נכשל. מיד. ומה הכישלון? שהוא הולך והכך מסביר, כן, זה בלתי אפשרי, למה אתה חושב שעם ישראל תמיד יותר חזק מאחרים? למה אנחנו צריכים להיות תמיד שונים? בוא נהיה כמו כולם. קודם כל לא אמרנו שאנחנו גבוהים יותר, נמוכים יותר, אמרנו שאנחנו שונים, כי יש לנו מהות מיוחדת. לא עניין של עליונות.
המדרשים משלולים את מה שחסר לגבי אופיו של אברהם אבינו שהוא כן, היה מתאים לשליחות.
מאוד, ואחר כך, זאת אומרת, הוא התאים עצמו.
לא, המדרשים שמדברים על אברהם כילד אברהם.
בסדר, אבל הוא בחר בו, גם ביותו ילד, בוא נגיד, לפני היום הראשון שאברהם מתחיל לעבוד, כזאת הוא כבר בחר בו. ואז אברהם מתאמן, אמונה, כל החיים שלו כדי לעשות את הבחירה הזאת, לגלות את הבחירה הזאת, לאמת אותה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו לפני שהוא התחיל. זה החידוש. זה לא שהקדוש ברוך הוא חיכה לאברהם אבינו שהוא יהיה בגיל איזה 50-52, ואז יגיד לו, עכשיו ראיתי, עשית מאמץ עד 52, עכשיו אני בוחר בך. אין דבר כזה. אתה בחרת באברהם, אחר כך הוא עושה תום מרוכזים, שם שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וקראת עמו הברית וכו' וכו'. קודם כל בחרת בו.
גם במשה,
אותו דבר. זה עם ישראל. זה עם ישראל. זה הבחירה של עם ישראל. אני לא מדבר עכשיו על פרטים, אני לא מדבר עכשיו על אנשים פרטיים, תיזהרו. אני מדבר עכשיו על כללות. משה זה לא אדם פרטי. אברהם זה לא אדם פרטי. ועצה לגוי גדול. לגוי גדול, לא לאיש גדול. בחוץ לארץ אברהם אבינו, אם הוא היה גדל גדל גדל, הוא היה לכל היותר איש גדול. בחוץ לארץ אי אפשר להיות גוי גדול, אתה איש גדול, אתה תהיה אדם חשוב, זהו מה שאתה יכול להיות. בארץ ישראל כשתגיע לכאן, כן, אל הארץ אשר הרעק, אתה תהיה לגוי גדול. זאת אומרת, האנשים שחיים בארץ ישראל הם לא אנשים פרטיים בלבד, יש להם את הפרטיות שלהם, אבל בתוך כלל גדול מאוד הם הופכים להיות גוי גדול. מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, אומר הזוהר הקדוש, בארץ ישראל מי שגר כאן נקרא גוי גדול, מי שגר בחוץ לארץ הוא אדם פרטי, הוא לא יכול להיות גוי, הוא עדיין אדם פרטי, הוא יכול להיות איש גדול, איש חשוב, אבל הוא עדיין לא נכנס, הוא לא חי לפי המהות הפנימית. אז אין שינוי בתוך הפנימיות הזאת. הפנימיות הזאת היא רק באה לגלות דברים מאוד 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 פנימיים, והיא לא יכולה להשתנות. ולכן אברהם נקרא אב המון גויים. מה זה אב המון גויים? כלומר, יש לו אחריות על כל האנושות, זה לא איזה אדם פרטי. אב המון גויים, כולם. דוגמה, שהקדוש ברוך הוא מודיע לו שבכוונתו להשליד את סדום, הוא חייב להתערב. אבל מה זה שדום? מה אכפת לי משדום? כן. היום יש כמה מאיתנו שאם הם שומעים בחדשות שיש איזה חורבן באיזשהו מקום בעולם, אומר, אז בואי עוד עשת גאי, נכון? לא, אברהם אבינו לא עושה כך. אברהם אבינו אומר, קדוש ברוך הוא, למה? האם אתה חייב לעשות את זה? סדום זה חלק מאברהם אבינו. הוא מרגיש עצמו שותף גם לחורבן הזה, והאם החורבן הזה חייב לעשות הקדוש ברוך הוא, כן או לא? הוא מתערב.
מה? נמצא שם את אחר שהוא רוצה להציע?
לא חשוב, זה לא חשוב. יש תמיד מקום שהוא מתערב בו, הכל נוגע לו, הכל שייך לו, זה אוניברסלי, זה אנושות, זה לא אדם פרטי. זאת אומרת, אברהם אבינו רוצה לחלט את האנושות מהצרות הרוחניות והגשמיות שלה. מוריי ורבותיי, תשמעו מה שאמרתי לכם עכשיו. אברהם אבינו רוצה לחלט את האנושות מהבוט, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו לא צריכים לעשות רק עבודה של עצמנו, אנחנו צריכים לעזור. זה נראה גדול, זה נראה גאפתני ושאפתני, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אין לנו אפשרות אחרת, להוציא את העולם הזה מהבוט שהוא נמצא בו.
הבוט זה ממשל עבודה גרה,
זה הרבה דברים. צריך לעזור לכל העבודה, אנחנו בתוך הלך לך. אתה יודע איפה אנחנו? כתבתי פעם בשיעור, אנחנו בין הלך ללכה. בדיוק באמצע. אנחנו במעבר בין הלך, התחלנו ללכת, אבל עוד לא הגענו ללכה. אנחנו כמעט בלכה, כמעט הגענו אל עצמם, אבל אנחנו עדיין בדרך, באמצע. בין הלך לבין הלכה לא רואים כלום כמעט, קשה מאוד להבחין. בלך אתה יודע כי אתה שומע, אתה הולך. בלכה כבר הגעת, אתה גם רואה, אבל באמצע אתה בחושך, אתה בצינור, אתה בצינוק, אתה במנהרה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להציל את ישראל בגלל שאנחנו לא יודעים את העתיד?
לא, אנחנו צריכים להציל את ישראל, שישראל צריך להציל את העולם כולו,
מכל כולו.
בוודאי. כי ביתך בית תפילה יקרא לכל העמים. בית המקדש זה לא רק בשביל יהודים, זה בשביל כל העולם כולו. מה אתם מתפלאים שגויים רוצים להתקרב לתורה? אני לא מבין אתכם. זה התכלית של עם ישראל, הגויים רוצים להתקרב לתורה, למה זה מפחיד?
אסור להם.
מה זה אסור להם? לא נכון. אסור להם בצורות מיוחדות איך לעשות את זה. אבל זה התכלית. אני צריך ללמד את האנושות את המצוות של בני נוח. דרך אגב, יש 7 מצוות בני נוח גם לערבים. הערבים מקבלים 7 מצוות בני נוח. תרגמו להם את זה בערבית, הרבי מלובביץ' זצ"ל עשה את זה. כדי שילמדו 7 מצוות בני נוח, כי הם צריכים להשתפר, הם צריכים לצאת מהאבות שלהם. ואנחנו אחראים על זה, בין כמה דברים אחרים. למה? למה אנחנו אחראים? למה אברהם מרגיש עצמו תמיד מעורב בכל דבר? אנחנו מעורבים, אנחנו לא בוחרים, נכון? בערבות הזאת, אנחנו תמיד מעורבים. איפה שלא תלכו, מדברים רק על ישראל, נכון? מערבים אותנו בכוח, נכון? בחרתם? אתם לא יודעים מה הולך בכל העולם. אין חדשות שלא מדברות על ישראל, אין דבר כזה. יום אחד אין כלום, אין דבר כזה, לא יכול להיות. שמעתם פעם מה קרה בסין? אולי שנה שלמה לא שמעתם, שנתיים, שלוש שנים כבר לא שמעתם שסין אחד קרה לו משהו, נכון? לא קורה כלום. כמה מיליארדים הם שם? לא קורה כלום? בטח שקורה. אז זה לא מעניין את אף אחד. מעניין מה קורה כאן. למה? כי בצד מודע כולם יודעים שאנחנו אחראים על הצלת העולם. ואנחנו צריכים לפעול בזה. כי שורש ישראל נוצר כדי להביא אור לכל האנושות. זה העבודה שלנו. ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אור לגויים. אור לגויים תשמעו. למען ידעו מצרים כי יוצאת את בני ישראל. כן, מארצם. שמצרים ידעו. לא החידוש שאתה תדע שיצאת ממצרים, אבל אני רוצה שמצרים ידעו. למען ידעו גם דורותיכם, אבל כל האנשים מסביב. ואנחנו תמיד דואגים, למה יאמרו בגויים? עיין האלוהים. אז יש טועים שקוראים את הפסוק בישעיה, כן? ואתנך לברית עם לאור גויים, טוענים שלכן צריך להתפזר. שטוב שיהיו יהודים בארצות הברית, טוב שיהיו יהודים בצרפת, כי הם אור לגויים, הם צריכים להסביר להם שם. כן, טעות חמורה מאוד, היצר הרע עובד 25 שעות ביממה. כן? כדי להשאיר את היהודים מחוץ לארץ. כל אחד זה הבחינות שלו. כל אחד יש לו מלא תמוצים, ניפו עד הודעה חדשה, למה הוא חייב להישאר שם. חייב, לא צריך, חייב. זה ידור מצווה אפילו שהוא יישאר עכשיו. כן, כי הוא מתכונן, הוא חייב לעשות, יש לו איזה פעולה, שאם הוא לא עושה אותה, נגמר השם. כן. מתוך ישיבתנו בין הגויים, אז נוכל כן, להראות להם כמה זה גדול ישראל. טעות גדולה מאוד. אנחנו לא צריכים להשפיע לא מוסר ולא תורה ולא מידות ביושבנו, בהיותנו יושבים בחוץ לארץ. אין לנו מה לעשות שם. כל זה בא מטעות אחת, מראייה פרטית, אגואיסטית. זה הנוחיות. כי אור לגויים, אתה רק בתור עם. אתה לא יכול להיות אור לגויים בתור פרט. אם אתה מייצג עם ואתה חי בייצוג הזה, ואמרנו מקודם שעם זה בארץ ישראל, אז אתה יכול לדבר עם אנשים אחרים בחוץ לארץ. אבל אם אתה חי ביניהם, הם אומרים לך, רגע, אתה בא כאדם פרטי, מה אתה עושה אצלי בכלל? על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מלמד אותי מוסר? אתה לא מוסרי, אתה לא גר במקום שלך. זה נקרא חילול השם. זה נקרא חילול השם. חילול השם זה לא לעשות עבירות ולגנוב בחנויות כשאתה יהודי בחוץ לארץ. זה לא זה חילול השם. יחזקאל אומר בפירוש, חילול השם זה פשוט ללכת ברחובות של פריז. או בניו יורק, או במה שאתה רוצה. זה נקרא חילול השם. למה? כי אתה לא גר במקום שלך.
אתה רוצה להגיד ככה שהאור אנחנו יכולים להביא אותו מארץ לישראל לחוץ לארץ.
זה מה שהיה כששלמה המלך
יפה,
זה מה שקרה כששלמה המלך היה מלך. הוא לא היה צריך לצאת, הוא לא היה צריך לגור בשום מקום אחר. כולם היו באים לכאן. העושר והעושר וכל הכוח, כל האור של העולם היה יוצא מפה. כי דבר השם ירושלים, כי מציון תצא תורה. מפה זה יוצא. אבל כשאתה יוצא כנציג, כן? שגריר, כן? אז גוררים אותך, אז אתה לא שגריר, אתה גמור, אתה נגרר, כן? יש, מה שאני אומר לכם פה זה עניינים להלכה. זאת אומרת, אם אני גר בארץ ישראל ואני יוצא לחוץ לארץ ויש שם יומיים יום טוב, אני עושה יום אחד. למה? כי אני קשור לארץ ישראל, לא אכפת לי מה הולך שם. אתם מבינים מה קורה? זה הלכה, זה הלכה למעשה, הלכה זה לא עניינים סתם באוויר.
אז איפה להפך?
כן, בגלל שהוא חוזר למהות הפנימית שלו, זה טבע.
לא, רק שמי שבן חוץ לארץ בא לפה...
זה מה שאני אומר, זה טבע.
אבל הוא שומר ממנו, לא שומר ממך.
זה מה שאני אומר. אם הוא חוזר לפה, בוודאי, אם הוא לא חוזר כדי לחזור, הוא לא חזר. אם הוא חוזר כדי להיות תייר, לטור את הארץ, כן, אז הוא חוזר על חטא מרגלים. אבל אם הוא חוזר להיות קשור לכאן, הוא חייב לחזור יום אחד, נגמר הסיפור. כן? זה חשוב מאוד להביא את הדברים האלה. כי החיות הזאת, הכוח הזה להיות איפה שאתה נמצא, זה מה שמחזיק, זה עניין של נשמות. אני לא רוצה להיכנס יותר עמוק, כי בעניין של נשמות זה אותו דבר. אדם שיוצא מארץ ישראל נותנים לו, כן? אני חייב לצאת לחוץ לארץ, כן? כן? לצערי הרב, אז אני יוצא, אז נותנים לי נשמה של עטיפה כדי לשמור את הנשמה של ארץ ישראל שלי, כדי שלא תתלכלך כשאני שם איזה שבועיים. נותנים לי נשמה, כן, של שבועיים, שפר, מאיזה חנות שם למעלה, ואני הולך עם הנשמה הזאת, וכשאני חוזר לארץ ישראל לוקחים את הנשמה הזאת, שאולי קצת תתלכלך מכל מיני דברים, אין ספק, ומחזירים אותה לשם, ואני חוזר עם שלי. ככה זה עובד. חסד לאברהם, אומר את זה בפירוש. וכשאדם שגר בחוץ לארץ, גר, חוזר לפה, הוא לא יכול להישאר עם אותה נשמה. בלילה הראשון הנשמה שלו שהייתה מחוץ לארץ חוזרת למעלה, שומרים אותה באיזה מקום, נגמר. בלילה הראשון שהוא החליט לעלות לארץ, נוצאים לו נשמה חדשה, הוא כמו תינוק שנולד. אתם מבינים מה זה? לך לך? אתם מבינים למה אברהם לא יכול להביא ילדים בחוץ לארץ? ולמה כאן כן? מה קרה? מה קרה? ויוצא אותו החוצה. אמרתם, ויוצא אותו החוצה, ויאמר לו, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. מה זה ויוצא אותו החוצה? כתוב בקבלה, הוציא אותו, צא מהתגננות שלך, הוציא אותו משליטת הכוכבים והמזלות וההשפעות החיצוניות. אתה עכשיו בעולם פנימי. כן, רש"י אומר את זה, אבל על סמך הדברים הפנימיים. צא מההשפעה החיצונית. תיכנס עכשיו להשפעה חדשה, עולם האצילות, ארץ ישראל, עולם התיקון. עכשיו, יש שאלה חשובה שעולה. האם כשנעשים כלים שחוזרים לארץ ישראל, אז מאבדים את הפרטיות? האם אני לא אדם פרטי? זה אגב. אם אני הופך להיות כל כך כללי, כל כך ארץ ישראלי, כל כך עם ישראל, מה עם הפרט שלי? מה עם היכולות שלי הפרטיות? האם זה נאבד? האם זה הולך לאיבוד? אז בוא נתבונן בשמו של אברהם. בהתחלה נקרא אברהם, כן? אברהם, או עבר מם, עבר תגור, אברהם. זאת אומרת, אברהם בפירושים אומרים לנו האבא של ארם. זה נקרא אברהם. זאת אומרת, הוא אדם לאומי, האב של ארם. אחרי זה, כן, והגדלה שמך, זה אחת מהברכות, אז אני מגדיל את השם, מוסיף, זה לא אברהם, זה אברהם, פתאום הופך להיות אב המון גויים, הופך להיות אוניברסלי, הוא היה לאומי, הוא הפך להיות אוניברסלי. כן, מאדם לאומי הפך להיות אוניברסלי, מאדם אפילו פרטי הוא הפך להיות אדם כללי. כן, כשאדם מקבל תוספת כזו, כשאברהם אבינו קיבל את תוספת ה בשמו, כן? הוא לא איבד את מצבו הלאומי הקודם. הרי האברהם נשאר עדיין בשם. זה לא שהוא כבר לא אברהם, שהוא הפך להיות רק מציאות חדשה של אברהם. לא. האברהם נשאר בפנים, רק העולה בשם, כי הוא היותר גדול, היותר חשוב, זה אברהם. אבל בתוכו כלול לאברהם הראשון, אז הוא בנה קומה. זה לא שאחד נעלם והשני הופיע. אנחנו לא קוראים לו, למה? כי אנחנו עכשיו מחשיבים אותו על המדרגה הכללית יותר שהוא קיבל. אתה לא יכול להחזיר אותו למדרגה הקודמת, כמו גר. גר שעלה והתגייר וחזר ליהדות. אתה לא יכול להזכיר לו שהוא היה גר, למה? כי אתה עכשיו מוצא לו את המדרגה שהוא נמצא בה עכשיו. אתה תזכיר לו כל רגע, אתה זוכר מה היית אתמול? אז אנחנו לא מזכירים לאברהם מה הוא היה אתמול, אברהם. לא, עכשיו הוא אברהם, זהו, נגמר השיפור. רק לצורך הלימוד אנחנו חייבים לומר, כן? זאת אומרת שעם ישראל יכול להיות אור לגויים, אבל אסור לו לאבד את הזהות הפרטית הלאומית שלו. זה מה שזה אומר לי. האם אני הולך שם ומתפצל, כן? הנה עם, כן? איך אומר עמד? מפוזר ומפורד בין העמים? אז איפה הזהות הלאומית שלך? אין לך בכלל זהות לאומית. אתה מדבר שפה זרה, אתה לא מכיר את העברית, אתה לא יודע לשון הקודש, אתה לא יודע בכלל להתבטא, אתה לא חי בדופק של ארץ ישראל, של כל מה שקורה פה, עם הטוב ועם הרע. איפה אתה לאומי, אדוני? מה אתה לאומי בכלל? בגלל שאתה שומע בחדשות, בגלל שאתה רואה טלוויזיה? אסור לנו לאבד את הפן הלאומי גם כשאנחנו הופכים להיות בינלאומיים. גם כשאנחנו הופכים להיות אוניברסליים, גדולים, רחבים, הב המון גויים. הכוזרי בפרק ב' אומר, עם ישראל הוא לב האומות. כן? אבל הם גם איברים פרטיים. זאת אומרת, כל אחד יש לו מוח, יש לו לב, יש לו הכל. אבל אנחנו לב לאומות. אבל לא איבדתי את כל מה שיש לי אני. הזוהר הקדוש אומר, מוח, כן? בפרשת משפטים, מוח. קורא לנו מוח. כן? הכוזרי קורא לנו לב, והזוהר מוח. זאת אומרת, שניהם ביחד. אבל חוץ מזה אנחנו גם הכל. לא איבדנו את השאר. כן? אני לא רוצה להאריך, כי יש המון המון דברים, אבל עם ישראל חייב להיות מחובר לעמים, ותוך החיבור הזה גם כן באותו זמן להיות נבדל מהם. לא נפרד מהם, נבדל. המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים. מבדיל ולא מפריד. הבדל גדול. להבדיל זה שיש הבדלים, אבל יש יחס. אני חייב להיות מתייחס לאומות העולם. אני לא יכול לחיות בקונחייה של עצמי ולהתעלם מכל מה שקורה בחוץ. זה לא נכון. אבל אני חייב גם לשמור על הזהות שלי, לא לאבד את עצמי. זאת אומרת, אנחנו גם אור לגויים, מצד שני אנחנו גם הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. איך זה עובד ביחד? תמיד הכל סותר אצלנו, תמיד. עם מיוחד שתמיד סותר את עצמו מיניהו בן. מצד אחד אתה אומר שאתה הופך להיות אור לגויים, אני שואל אותך, איך אתה מאיר? אומר לך, לא, אין עם לבדד לשקוט, ובגויים לא התחשב. אני לא מבין, איך אתה לא מתחשב בגויים, אתה גם אור לגויים. זה המשראים. תיזהר, תשמור על הזהות שלך, על לאומיות שלך, ואז מתוך זה תהיה אור לגויים. אברהם אבינו ואנחנו זה דבר אחד, זה זהות אחת. אני לא מדבר על מישהו אחר, תשימו לב, אברהם אבינו זה אנחנו. אם אתם חושבים שאברהם אבינו זה היה איש פרטי שחי לפני כמה אלפי שנים, אתם טועים. הוא שם שחי באמת, זה אנחנו. אנחנו חייבים להבין את זה, אם לא חבל על השיעור. אני לא אומר לכם דברים באוויר, זה פשוט פוטנציאל, זה כוח שקיים כבר בסבא של סבא שלי, זהו. אברהם אבינו. זאת אומרת שאני צריך להיות זה וזה. אבל מה זה עם גדול? מה זה בעשך לגוי גדול? מה זה עם גדול? במה אנחנו גדולים? במה עם ישראל צריך להיות גדול? תשובה, במה שמבדיל אותנו. במה שמגדל, מגדיל אותנו. ומה זה? הנשמה. הנשמה שלנו מיוחדת, בזה אנחנו גדולים. בזה אנחנו גדולים. הנשמה היא חלק אלוהה ממה שקיבלנו. זה מה שעושה אותנו גדולים. לא משהו אחר. לכן עם גדול, כן, זה עם שמסוגל לגלות את הצלם האלוקי שמהווה אותו. זה נקרא אמונה. אני חייב להאמין בגלל שאני חייב לגלות את הצלם הזה. איך זה מתבטא? פשוט. מוסר, דרך ארץ, תורה, כל דבר שדרכו אני יכול לגלות את הקודש הזה. זאת אומרת, אני צריך להתנהג כמו בן אדם. עם כל הערכים של בן אדם, אני לא מדבר עכשיו על מוסכמות אנושיות רציונליות, אני מדבר על ערכים אלוקיים. אין מוסר אנושי, אין דבר כזה מוסר אנושי, אין מוסר של בן אדם, זה לא קיים. הרב קוק כותב את זה בפירוש, אין דבר כזה מוסר אנושי, המוסר הוא אך ורק אלוקי. מי שלא קשור למוסר האלוקי הוא לא מוסרי, אין דבר כזה. יש בתורה פסוק שמבטא את כל מה שאמרנו? כן. דברים, פרק ד' פסוק ז'. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאשר אלוהינו. אנחנו שואלים שאלה רטורית, אנחנו לא מחכים לתשובה. לא מצפים בכלל לתשובה, לא רוצים תשובה. וכאילו שאנחנו אומרים, יש עם כזה שאלוהים קרובים אליו כל כך כמו השם אלוהינו? בכל קוראינו אליו? ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לצלכם היום? יש עם כזה? שיש לו חוקים צדיקים, אמת כזאת של תורה, הכל נופל, הכל קורס. אתם רואים מה קורה בכל העולם. שום אמת לא מחזיקה כי היא לא אמת. אמת לא נופלת, אמת זה נצח. תורה לעולם לא נופלת, תורה לעולם לא טיפול. אף אחד לא יוכל למצוא סתירה בתורה לעולם. יבואו כל המדענים למיניהם, כל הרופאים למיניהם, ולעולם לא ימצאו סתירה אחת בתורה. אין דבר כזה, כי זה אמת. הדברים הולכים ומתבררים ומתגלים לאט לאט. אתם חושבים שכל האנשים חוזרים ליהדות בעולם כולו סתם? אתם יודעים כמה ישראלים ראיתי בניו יורק השבוע שחוזרים ליהדות? אתם לא יכולים להבין. אני בעצמי, כן? היועל שלי, כן? פה אני מדבר עכשיו על 50 בערך, 50 ישראלים שהיו שם זרוקים, שראיתי בארבעה ימים, כן? זה כלום. שדיברו איתי על עוד איזה מאה. אמרתי להם, אתם מכירים אחרים? אומרים, כולם, לא יודע מה קורה. כולם חוזרים. למה? הרי הם בסוף העולם שם. אמורים לברוח. כן, מתחילים לחזור. והחזרה שלהם תוביל אותם גם לחזרה לפה, כי הם מבינים תוך כדי בלך לך, שהלך לך מסיים כאן. זה לא עוצר באמצע. זאת אומרת שאנחנו אחרי 2000 שנה, מזמן בריאת העולם, אברהם אבינו בן 52, והקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע הזמן שיחול שם שמיים על עם מיוחד. בגיל 52, כן, אברהם אבינו הפך את 2000 שנות תוהו ובוהו ל-2000 שנות תורה. זה עבר, כן, המעבר הזה, הציר, זה כשאברהם אבינו בן 52. שם זה עובר. כן? ואז הקדוש ברוך הוא מחליט שעם ישראל יהיה בעצם המוביל, המוליק. המגלה את האור הזה. כן? עכשיו, זה לא רק על יחידים. עד אז זה היה יחידים. זאת אומרת, הבחירה הייתה כבר לפני. אבל הבחירה הייתה יחידים, על יחידים, על ידי יחידי סגולה. עכשיו, זה על עם שלם. העם השלם זה עכשיו. ומי השורש לחידוש הזה? אברהם אבינו. זאת אומרת, זה לא מופיע במכה אחת. שלבים.
אברהם,
יעקב, כן? אברהם הוא לא יחיד, זה מה שאנחנו מסבירים כבר לפני שעה. אני מסביר שאברהם הוא נראה כאדם יחיד, אבל הוא שורש עם ישראל, אב המון גויים. הוא הכל, הוא כל הפוטנציאל, רק הוא נראה בגוף אחד. אבל זה נשמה כוללת, כמו שתגיד לי, אדם משה רבנו הוא איש פרטי. נכון. שקול משה כנגד כל ישראל. אז יש אנשים פרטיים שהם לא פרטיים. רב גדול בישראל הוא לא אדם פרטי, אבל הוא איש אחד. הוא מתבש לבד, יש לו חולצה במידה שלו, נכון? אבל הוא לא איש פרטי. מלך המשיח, שמתגלה בקרוב בעזרת השם, הוא איש פרטי? לא. אין יותר כללי ממנו. אבל יהיה לו חולצה, זה משמחיים. במידות שלו. אז איך זה עובד? זה הכל הכוח הזה. זה הכוח הזה. זאת אומרת שאנחנו לא נופיע, אתה צודק, וכאן אני חוזר למה שאתה אומר, זה לא יופיע בפירוש, אלא כשעם ישראל יצא ממצרים. שם זה יהיה ההופעה הגדולה, אבל זה עדיין כבר גנוז בתוך אותו אברהם, שהוא כבר כללי, רק לא נראה. כמו אותו ילד שהוא כבר נגן, אבל הוא עוד לא גילה את זה. אבל המומחה כבר יודע. כן? אז נולד עם ישראל.
זה מה שמגלנו ששמים הגילים.
נכון, חומר, כן. זאת אומרת שנהיינו לעם באמת במצרים, ביציאת מצרים, שלח את עמי, כן, זה כבר עם, אבל קיבלנו תוכן פנימי במתן תורה, עוד יותר. זאת אומרת, תמיד זה הולך ומתגלה. עכשיו חזרנו לארץ ישראל, שיש עוד יותר גילוי. זאת אומרת, האמונה מתחזקת. האני מאמין הוא יותר חזק. כן, בדיוק כמו תינוק, תינוק נולד פיזי, ואחרי זה לאט לאט מתגלת בו הפנימיות. מה שהורים עושים זה בעצם חינוך רוחני. זה לא להביא ילד לעולם פיזי, זה פשוט, כן? כל אחד זה יכול לעשות את זה. להביא ילד לעולם זה לא חידוש גדול, אבל איזה תוכן אתה נותן לו אחר כך. כל הרוחני שאתה ממלא אותו. זה החינוך, כן? זאת אומרת, מה ההבדל בין הפרטים לבין הכלל, ואני אסיים בזה? זה מופיע בפסוק בפרשת וירא. להבדל בין הפרטים לבין הכלל. בעירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, לאנשים פרטיים, למרות שיש בתוכה מכל הכלל הזה, ושמי יוד כבבקה לא נודעתי להם. למה? כי אני מחכה. האבות הם לא עם ישראל, אבל הם השורש של עם ישראל. הם שקולים כנגד עם ישראל. זה השורשים שלנו. אבל משה הוא כבר כללי. משה הוא כבר שקול. כנגד כל עם ישראל. שקול כנגדם. לכן הוא גם מבחינת משיח. אז אנחנו הולכים ומגלים בעצם מתוך אינדיבידואליזם גדול מאוד, מאוד מאוד פרטי, מאוד מצומצם, את הכלל אנושי הזה, ואנחנו הולכים ובעצם מתרחבים ועשך לגוי גדול. זה נקרא גוי גדול. זה לא ריבוי אנשים, זה לא שנהיה איזה כמה מיליארדים של אנשים. זה לא זה. גוי גדול זה גוי שמגלה גדולה אלוקית. כמו עשרה במניין זה משתיק, זה מגלה כבר קודש. זה עשרה, סך הכל עשרה אנשים, זה מגלה קודש. ברגע שיש מניין גברים, כן, זה כבר קודש. זה מגלה קודש, זה כבר מדרגה אחרת. אפילו מה שמוכן להיאמר בצורה כלשהי, תופס לו גוון חדש, שהיא גוון של כלל, גוון של קדושה כללית של קודש, בגלל עשרה. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להבין את זה, שהקבלה היא הקבלה בין עולמות. היא בעצם להראות לנו מה יש בשורשים כדי להופיע כאן בעולם שלנו. הלב לך זה כל תכלית ההליכה, כל תכלית ההתהבות. אנחנו לא צריכים למעוד, לא צריכים לפעול באמצע הדרך, אנחנו צריכים להמשיך ללכת עד שאנחנו מגיעים ללך הזה, ללמד כף, כן? ל-50 שער בינה. והלך, אם הלכה זה 50 ועוד 50, זה 100, וזה שלמות. שהלך פוגש את הליכה והם שניהם אותו דבר, כן? הלך זה למד כך, והליכה זה למד כך. זאת אומרת, מה שהיה בשורש חייב להופיע בתוצאה בין הלך לבין הליכה, למרות שיש הרבה הרבה מרווח, חייב שיהיה לא תוספת ולא כיסרון. מה שהיה בלמד כך, מופיע בלמד כך. ברגע שנעשה את זה, אז נחבר בעצם שורש ותוצאה, וביום ההוא יישב אחד ושמו אחד, זה הגילוי של החיבור הזה שבעצם סוגרים את כל המעגל הזה, מה שהיה בשורש, סוף מעשה ומחשבה תחילה, זה הופך להיות אחד. במהרה בימינו אמן.